אני אדבר על הרקע, טוב, כדאי היה עבר חוק במדינה שמעודד שמותם לכם מנחי ובסיבות שונות זה בעיקר של כליות, להסביר בעצם. אז מה הרקע הרפואי של חולה כליות? אז לא מתים מחוסר כליות, אפילו מחוסר תפקוד מלא של הכליות, אבל לא מתים זה אולי הגזמה. יש מכונה שעושה אותו פעילות פחות או יותר, פחות בעצם, של הכליות, שזה מכונה דיאליזה, אבל יש המון בעיות עם זה, והחולים סובלים, ממש סובלים, זה באמת סבל. מעבר לסבל יש תמותה של בין 5-15% לשנה. אז אם חישוב, לוקחים איזשהו ממוצע של 10 שנים, אז על נגיד 5-6-7 שנים, אז מדובר על 50% ומעל תמותה. אז טוב, אז גם כן כל שנה זה קצת יותר, אבל אז מדובר בסיכון ממשי. התשומה של הכליה של היה מחקר ענק, ותשומה כליות זה היה בעצם השתלת איבר הראשון שנעשה, זה הראשון נעשה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, קשה להאמין, ומצאו שני אחים תאומים ותאמו כלי אחת מאחד לשני. בעיקר הדחיפה לתשומת כליות, היכולת הכירורגית הייתה קיימת די מוקדם. מה שלא הבינו זה באמת הדחייה במערכת החיסון של הבן אדם, ועד שלא פותח את המערכת חיסון, את התשופות, סמים, תשופות מדכי המערכת החיסונית, לא היה אפשר באמת להשתיל איברים. וזו הסיבה שבהתחלה עשו את זה תאומים זהים, שאז לא, כאילו, גם הגוף, גם מערכת החיסונית לא כך הבין שמדובר בגוף זר, וכך עבדו על הגוף. כן, אבל עכשיו יש הרקע הזה, ועכשיו יש תשומת כליות, שזה הסיכון. לפני כמה שנים, אני חושב 5-7 שנים, משהו כזה, התחילו עם ניתוח פחות חדרני של לפרוסקופיה, שמשחילים, כאילו לא פותחים את הבטן, הם פשוט משחילים מצלמה ואיזשהו סכין וחור אחר שמוציאים, וממש זה אמור להיות יותר טוב. אוקיי, אבל תמותה, המעריכים שהתמותה זה סיכון של כל ניתוח, של ניתוח של אדם בריא. היה לפני כמה שנים היה מישהו שכתב אוקיי, אז כאן יכול להיות שסיכון יותר נמוך בניתוח לפרוסקופי, אף אחד לא יודע, אבל בוודאי שמדובר בסיכון לא מספיק גדול. אוקיי, אז זה היה מחקר ענק של 80,000 תורמים מול אוכלוסיה דומה, כלומר מצאו, יש שיטות סטטיסטיות. השיטה של מחקר רפואי הכי טוב, מה שנקרא double blind, שאתה לוקח קבוצה ואז אתה זורק מטבע עץ או פרלי. בדבר כזה כמובן זה בלתי אפשרי. הדבר, הדרגה היותר נמוכה זה המחקר רטרוספקטיבי, אבל כשאתה קובע לאוכלוסיה דומה. כלומר, אני לא יכול להשוות בין, נגיד, אז יש אוכלוסיה של אנשים שמעשנים מול אוכלוסיה אחרת, זה לא שווה, ואפילו אם לוקחים איזשהו חתך רנדומלי או שירותי של אוכלוסיה, זה לא יהיה דומה לאוכלוסיה שתורמת כליה. כאן ניקח 80,000 תורמים, ו-80,000 מאותו ניסו להתאים את כל הפרמטרים מבחינת גיל, עישון, התנהגות, משקל, כל הדברים האלו, לאוכלוסיה דומה של 80,000 עם אותם מאפיינים של אותו אוכלוסיה, אז זה לא רמת עם אמינות של ממש מחקר עיוור, אבל זה כמעט. וגם כן, כמובן, גודל האוכלוסייה של 80,000, כן, מובהקות מאוד טובה סטטיסטית, סטטיסטית לזה. מה שקרה באמת, לא גילו הפחתה, שום הפחתה בתוחלת החיים, דבר שזה מאוד מפתיע, בגלל שבחור היה צריך להיות לפחות הסיכון של הניתוח שזה פוגע בתוחלת החיים. ויש מחלוקת בין הסטטיסטיקאים למה זה נכון, אבל בכל מקרה, כשלא מורגש הבדל כזה, הסיכוי שתהיה הבדל משמעותי הוא בוודאי לא גדול. כלומר, אפשר להבחין בשינויים של עד כחודש בזה. כמובן, לא מצינו ראייה, אבל כשיש קבוצת אוכלוסייה כזו של 80,000, אם זה יותר מחודש, זה לא מדובר על הבדל. אם יש הבדל שלא נבחן, זה לא מדובר על הבדל למקדום. לא מדבר על שנה או חצי שנה, זה כמעט בלי אפשר. אוקיי, יש שני ניתוחים אחרים של בתורמים בני החי, זה הכבד וחלקים מהריאה, כמובן לא לוקחים את כל הכבד, אוקיי? בכבד זה ניתוח שנעשה, אבל לא מתורמים אלטרואיסטיים, יש סיכון של כחצי אחוז של או של מיטה מיידית, או שהתורם גם כן נזקק לתשומת כבד, כאילו מיידי, וזה לא פשוט. במילא יש מדינות שהן מתירות תשומת כליה מתורמים אלטרואיסטיים בכבד, הנחה היא שרק קרובי משפחה יעשו את זה, ומישהו שלא קרוב משפחה עושה את זה, מניחים שהם מקבלים כסף בשביל זה. אז נגיד באנגליה תשומה כליה מותרת, אבל כבד, אפילו מישהו מתנדב, אז בעצם ההנחה היא שהוא מקבל כסף, וזה לא רואים את זה בעין יפה, קניית איברים. אז גם כן גזירה עתוזה, אפילו אם הוא עובר את המבחן, גם כן גוזרים זה עתוזה ואוסרים תשומה שאינו אלטרואיסטית. וגם כן זה, ובעצם היחידים ש, מה שמאוד מעניין, היחידים שזה מתבצע זה באמת הורים לילדים. גם באחים זה כמעט לא קורה, וגם רוב האימהות מול הילדים, אבל חוץ מזה זה באמת אנשים לא עושים את זה. אוקיי, אז בעצם כל מה שאנחנו מדברים מבחינה מעשית, הנפקמין הגדולה זה נקרא, זה באמת תשומת כליות. אז בואו נסתכל במקורות לגבי המחויבות של הצלה של אדם מישראל. מניין שאתה יודע לנו לא עדות, ואין את הרשע לשתוק עליה, תמיד לא מלא אותם עד אדם ריח. מניין אם ראית טובה בנהר ולסתים באים עליו, או חיה רעה בעליו, חייבת עליו, הוציא לו בנפשו, אתם לא מלטלותם על אדם ריחה. מניין לרודף אחר חברו להרגו, ואחר זכור ואחר נערה מרוסה, חייבת עליו, הוציא לו בנפשו, אתם לא מלטלותם על אדם ריחה. אז בגלל לטלותם על אדם ריחה, יש חובה להציל את חברו. גם כן, אז הסוגיה הזאת פשוט בבבלי פחות יותר משקף את טוב, לא נראה. גוף המניין רואה את חברו שהוא טובע בנהר, הוא חיה רעה גורתו, או לסתים בעין עליו שהוא חייב להציל לו, תעמוד לו ולא תעמוד על דם ריחה. זה פחות או יותר התורת קודם. אז כמו שואלת, והמאחה נפקה, מעטם נפקה, וידת גופו מניין, תעמוד לו והשבה אותו לא. אז למה אני לא יכול ללמוד את זה? מהשבת הוידה, אם הייתם הבמין המינים מיל בנפשי, אבל מטריך וגורי מי ומגר הגורי אימו לאו כמה שמולה. אז כאן יש אב מן למה אני צריך הפסוק מלא תעמוד, נלמד מהשבת אבידה. כאן כבר אומרת שהייתי חושב במאה שבת אבידה אולי לא היה מחויבות להזכיר אנשים להציל, ולא תעמוד יש חובה להזכיר אנשים ולהציל את חבר. אוקיי, מה שמעניין שבאמת בעצם בכל במקרים שצונו בגמרא וגם בתור הכהנים יש רמה מסוימת של סיכון, שינו בחיי רע גרעת דם טובה בנהר, יש אפילו יש לי קרוב משפחה שבאמת היא טבעה למוות ואיתה היו שני אנשים שניסו להציל אותו שהם גם כן טבעו, וזה באמת מאוד שכיח, באמת זה קורה הרבה שיש שאנשים שמנסים להציל את השני מטביעה והם גם כן טובים. כמובן אני יכול להגיד וגם כן זה חיה רעה, אז יש חיה רעה שתקף ואתה בא להבריח. אז אוקיי, אז אולי מדובר שאדם יש לו, אני יודע, יש לו חובה אבל במקרה פשוט לא הוזכר שיש חובה להציל בכל מקרים האלו, גם בליסטים, גם בחיה רעה וגם טובה בנהר. לכאורה יש כאן איזשהו אלמנט של סיכון של המציל. כאן לא ראיתי, יש ראשון אחד שמתייחס לכך והוא מציל, מי שראה חברו בטובה בנהר שמעליו חייב להשתדל בהצלתו ולאסוף דבר בעצמו אם הוא יכול בלא סכנה. אז כאן הוא מציל, כאן הוא ער לבעיה, למה אני חייב לסכן בשביל השני? כאן הוא מציז שזה בלא סכנה. כמובן, כאן לא כך, לא מפורט מה רמת הסכנה. וכאן ניתן לדבר על רמות שונות. האם זה בלי שום סכנה? בלי שום... זה נקודה לא לגמרי ברורה בבאפלי. כאן יש סוגיה אחרת שמפורסמת שגם כן נעסוק פה. אז כאן, אז כבר רק לסכם עד כה, יש חובה להציל את חברו אם הוא יכול. המקרים שהוזכרו בגמרא לכאורה יש פה איזשהו רמת סיכון בזה, לא כל כך ברור מה רמת הסיכון. המאירי אומר שזה צריך להיות לא סכנה, גם במאירי השאלה קצת פתוחה. כמובן, מבחינת טקסטואלית זה כאילו זה אם אני אומר בלי שום סיכון אז זה באמת הוקמת מאוד גדולה בגמרא. אם אני אומר שזה סיכון סביר, סיכון קטן שאני חושב שאני אצליח להציל אבל בזה אי אפשר להגיד שאין שום סיכון, הראשון התחיל לטבוע, נכון? אז יש פה איזשהו אלמנט סיכון קטן יותר, נגדיר בהמשך. אם אני אומר שזה ממש בלי שום סיכון, אז זה בעצם וקימפת גדולה ודוחה גדול בגמרה עצמה. מדובר בחיה שרק אוהב את הנטרף והמציל, זה כאילו ממש לא טעים לו. אז זה נקודה לא ברורה, אבל רק אני רוצה להגיש, אם באמת לוקחים המאירי בצורה מוגזמת, כמובן זה מעמיד דוח הקדול בגמרא, מצמצמים את זה, אז זה דבר יותר סביר, כן.
הרבה מאוד אחרונים,
יש לו דיוק שלא צריך להסתכן ואפילו לא צריך להוציא ממון. מה ההוכחה שהוא לא צריך להוציא ממון? ההוכחה שהוא לא צריך להוציא ממון זה ההב מינה שנלמד מהשבת אבידה. כלומר הגמרא בהב מינה אומר למה צריכים פסוק לא תעמוד, נלמד מהשבת אבידה, משתמע שההב מינה הזו משתמע, כך הם טוענים, שבעצם אין שום מחויבות על לא תעמוד מעבר לדין של השבת אבידה. וכך מצמצמים מאוד את הדין של השבת, של לא תעמוד, לאותם מקרים שמה שהוא בכלל השבת אבידה. אני חושב שזה מופרך, אבל זה נגיד, אם אני לא סותר את זה בהמשך, תזכיר לי, אני חושב שזה בהמשך. אוקיי, מה עוד יש לנו? יש גם כמובן פורסמת מאוד שם שהם מאכלים בדרך, וביד אחד מהם קיטל של מים, שותים שהם מתים, ואם שותה אחד מהם מגיע לישוב. דרש בן פטורה, מוטב שישתו שניהם וימותו ויהיו אחד מהם במיטת חברו, עד שבא רבי עקיבא ולימד וחייך חיימך, חייך הקודמים וחייך ברכה. אוקיי, כאן לכאורה המקרה הזה, אז רבי, אחרי דרשת רבי עקיבא, שזה באמת כמעט כולם פוסקים, יש אמירה, אני חושב תמורה של רמפיים, שבעצם מצדיק בן פטורה, אבל לכאורה דברי רבי עקיבא מאוד מאוד פשוטים. כלומר, זה מקרה שזה הפוך. אם אנחנו, כלומר, כשאני מתחלק עם השני, יהיה אי ניצול של המים, כלומר, שנינו נמות. ובאמת קשה להבין מה בן פטורה רוצה, למה עדיף ששניהם ימותו, למה שאחד לא ינצל. אז רבי עקיבא, החידוש של רבי עקיבא הוא לא משהו, כאילו רבי עקיבא דורש ניצול מקסימלי, בעצם ניצול מקסימלי של המשאבים, במיוחד המשאבים שלי. רבי עקיבא ובן פטורה לא דנים בשני מצבים אחרים. מה קורה עם חילוק המים שאולי שניהם היו מקיים? או מה קורה עם מקרה ההפוך, מי שיש לו את המים שבר את הרגל והוא פחות או יותר אין לו סיכוי. האם אני יכול לבעוט לו בפנים או כשהוא ישן לגזול את הקיטון של מים? כלומר רבי עקיבא דן, יש כמה בחינות שהמקרה הזה זה מקרה קיצון לכולו, שהוא ייקח את המים. אחד זה קיטון שלו, שנית לכאורה הניצול המקסימלי של המים זה שאחד ייקח את הכל ויגיע ליישוב. אז משני הביתים האלו לכאורה עמדת רבי עקיבא תקפה. מה קורה במקרה הביניים, אותם שני מקרים שאני ציינתי, מה קורה אם יכול להיות ששניהם יגיעו, או לחלופין שהקיטון ביד מישהו שבעצם לא יעזור לו, זה הם לא דנים, וזה באמת נשקל בחוץ. יש אחרונים שמצדיקים בין פטורה וקצת דוחפים את דברי, את כל המקרה למקרה פחות קיצוני, שבעצם מדובר שזה ספק. כלומר, זה לא שבוודאי שניהם לא יהיו מגיעים, יכול להיות ששניהם לא מגיעים. וזה מה שנקרא אולי לא יגיעו. ככה נציב טען שזה המחלוקת. החזן ישטען משהו דומה שזה לגבי חיי שעה. כלומר, אם חצי קיטון, אז הוא ישרוד עוד קצת. Okay? למיטה של דבר, אני חושב, מבחינת הפשט, אני חושב שיש לנקול פשט זה נציב מינוס. מה נציב מינוס? כלומר, לך תדע. אתה במדבר, אתה בטיול, והלכת לאיבוד. הדברים לא נראים טובים, אבל לך תדע, אולי משהו יקרה. הם יודעים שאין שיירה שעוברת על הגבעה ממול? לא, הסיכויים לא טובים, ואולי הם יתקשו לקנות פוליסת ביטוח חיים בשלב זה, אבל לך תדע. כלומר, זה לא בדיוק ספק של 50-50, אולי זה ספק קלוש, אבל לך תדע. זה מה שאני חושב שזה פשוט, זה דבר בן פטור, בן פטור הסבור, שזה לא כאילו שפיכת המים, זה לא לבד. יש פה איזשהו יכולת של הצלה, אבל אולי לא, אבל איך שזה נראה, לא. אוקיי? וזה באמת המקרה, אני חושב שזה גם כן מתואם עם המקרה. אבל בין כך, רבי עקיבא דורש, גם כן בביטוי של רבי עקיבא, יש העדפה של חיי על חיי אחרים, שנותן לו איזשהו העדפה. כמו שאמרתי, זה די זה די מוגבל במקרה כזה, בגלל שבעצם החיים זה בעצם לא חיים שקודמים, זה חיי עולם או חיים ודאיים מול ספק חיים. אז יש יתרון שאחד ינצל את הכל, אז הביטוי שחייך הקודמים לפי רבי עקיבא לא בדיוק חידוש. יש סוגה אחרת שעוד יותר מחודש ולוקח את אותו ביטוי חייך הקודמים שלב נוסף. מעיין של בני העיר. מה קוראים יש מעיין של בני העיר? והם חיים ליד המעיין, והמעיין יורד לעיר שבזבימת הנהר עדיף, כאילו יכולה לקבל את המים. חייהם וחיי אחרים, מה קוראים שניהם זקוקים למים למשתה? חייהם קודמים לחיי אחרים, הם קודמים לאחרים. בהמתן בהמתן קודמת לבהמת אחרים, אז גם השתיית בהמתן קודמת. כפיסתן וכפיסת אחרים, כפיסתן קודמת וכפיסת אחרים. חיי אחרים וכפיסתן, מה קורה עם זה? הכפיסה שלהם או החיים המים לשתייה של העיר מתחת, חיי אחרים קודמים לכפיסתן. רבי יוסי אומר, כפיסתן קודמת לחיי אחרים. כאן דבר רבי יוסי מאוד מאוד מחודש, הוא אומר, לא, הם יכולים, אני יודע, לשטוף את הרכב שיהיה מבריק, כשהאחים בנהר אין להם מים לשטות. אז זה באמת, זה נותן הדפה מסוימת, אם נרצה האיגוצנטריות של החיים, זה כמובן דבר רבי יוסי הוא חידוש, נכון, חידוש מעל דבר רבי עקיבא. עקיבא אמר, אם אני לא צריך לתאבד לנסות להציל אותך כשגם כן אתה לא תוצל, זה כל מה שרבי עקיבא אומר, לא הרבה. אם אני מרחיק לכת עד הנציב החוזני מה שאני יצאתי, אז יש איזשהו תועלת במים, אבל זה לא בדיוק אגוצנטריות באיזון. כלומר, אני בעצם מנצל בצורה אופטימלית את המים. כאן לכאורה רבי יוסי הולך צעד אחר, הוא אומר לא, שגם הכפיסה שלי עדיפה. כאן נגמר ממשיכה, השת הכפיסה מרבי יוסי, האמת הסיבה שזה בנדרים, יש דין מסוים של הפרת נדרים, שזה רק בדברים שיש במינוי נפש, בדברים שגורמים, יש יתרים אחרים, אבל בעל רק יכול להפעיל לשתו בדברים שיש בינו ובינינו, ובדברים שהם יש עינוי נפש, שפוגעים, לא יודע, באיך לא, גורמים לצער הגוף, משהו כזה, כלומר, מאוד גורמים למצוקה וצער הגוף. אז כאן הישמי משווה את הדין הזה של צער הגוף, לדין של חייך וחיי אחרים. הש לכביסה מרבי יושי יש בצער הגוף, כולו לא כל שכן, אז הגמר מתמודדת שאולי עם מחיצה, אישה שנודרת שלא לרחות, אין בעלה יכול להפר לה, אז הגמר רוצה להוכיח מכביסה מרבי יושי. אמר אין כביסה לימה לרבי יושי, כביסה זה באמת נורא לסובב עם בגדים מוכלים. דם שמואל היה ערבבותא דרישא מתי דאירא ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב הם כמובן זה לא, הם לא מחפשים את הבגדים, זה מביא לכל מיני מחלות. אבל מה שמעניין, גם בהתחלה הגמרא אומרת בעצם מסיקה מרבי יוסי שדבר שיש צער הגוף לגורם אחד יכול לגרום לי להגיד חייך הקודמי. כלומר יש עיר אחרת שמתה מצמא, אם יש איזשהו צורך חיוני של העיר הם לא צריכים לוותר. אם יש צורך לא חיוני, דבר שלא הוגדר כצער הגוף, אז הם צריכים לוותר, אבל דבר שהוא צער הגוף הם לא צריכים לוותר. ומשתמע שהם ממש יכולים לתת לעיר אחרת כאילו למות. אז כאן יש אולי הגברה של הנושא, אמנם יש בוודאי צמצום מה שהוזכר קודם, להגיד שאין שום מחויבות, זה לא הוצאת ממון. זה מדובר רק אם יש צער הגוף, רק בכביסה שמביאה לכל מיני, שיש בעיית בריאותית חמורה. לכל, זה, לכל מה שגמר אומרת, לא רק הפסד ממון. אז גם היסוגיה כאן לא משתמע שחיי, שהממון שלי עדיפה חיי אחרים, אבל דברים שהם גורמים לצער הגוף, אולי יש מקום לעדיף. כמובן, זה רק לרבי יוסף. השאלה מה החכמים סבורים, וזה צריכים לתמי קצת בגמרא וראשונים, מה בדיוק נקודת המחלוקת בין רבי יוסף וחכמים. והם פוסקים כמו רבי יוסף, וזה הגמרא קצת מסובך בעקבות זאת, וקשה להסיק מסקנות מאוד מאוד חדות. עמדת רבי יוסף יותר ברורה, ולכאורה על הנקודה הזאת חכמים לא חוקים, אולי זה שתי דעות ברן, בשיעור כזה לא ניכנס לכל הפרטים האלו, אבל מעמדת רבי יוסי זה פחות את עמדת רבי יוסי, ויש סיבה טובה לחשוב שחכמים מסכימים עם הנקודה הזאת, שצורך חיוני של עיר אחד מועדף על צורך, על חיים ממש על צד השני. אוקיי, זה רק צער הגוף. במסקנה יש פה איזשהו סיכון לבריאות הציבור שזה מספיק. יש חזי דוד שזה, הדבר הזה תוספת, כל פעם שצריכים לתוספת צריכים להסתכל. חזי דוד זה, אוקיי, כמובן, זה פחות בנשם זיגן, בקדשם תארד זה באמת, זה ספר מאוד חיוני לתוספת. אוקיי, הוא קצת מתלבט, הם באמת ימותו מצמא, הם באמת ייתכן שאלו יחפשו את בגדים כשרואים את החיי מתים מצמא. אז הוא אומר לו, הם צריכים את זה לשתייה, אבל לא ימותו מצמא, אז הם יקנו יין, יקנו ביר, שיחה, יסתדרו באיזושהי צורה. לא מדובר שאנשים בתולות בציון עינו, שאנשים מתים הם בטן נפוח, אז יוציאו מים, יביאו מים. זה, כמובן, זה נקודה, אולי זה לא משנה. אולי נגיד גם במקרה כזה, שיש צמצום נוראי של מים, אולי הם לא יוכלו לחבץ, הם לא יכולים לחוץ כמו שצריך. בוודאי שהסיכון הבריאותי לאותם אנשים יותר מהסיכון הבריאותי של אנשים מראש. אז עדיין יש פה איזשהו אלמנט של אנוכיות בדרשה הזאת של חיי אחרים קודמים. יכול להיות שזה לא עד כדי כך, אבל לכאורה צריכים צורך חיוני שאני אשמור ולא רק ההוצאה ממונית. Okay. עכשיו קצת דיברנו והעלינו מה באמת הסיכון. דיברנו שאולי סיכון, ספק סיכון, מתיר לא להציל. וכאן צריכים להגדיר בדיוק מה באמת על פי דין, מה באמת רמות הסיכון. וכאן ניתן לדבר לדעתי על רמות שונות אולי, בגדול. אוקיי, כמובן יש מצב שיש פה איזשהו ספק השקול, זה לא בדיוק 50% במובן סטטיסטי, אבל ככה אנשים חושבים את זה, אין סיבה להעדיף, כלומר ספק ממש, כלומר ספק ש מישהו מאוזן מסתכל על שני הצדדים והוא לא יודע מה יותר שכיח, מה באמת יקרה, אין לו העדפה, הוא לא יודע מי ינצח את המשחק. אז זה באמת ספק השקול, דבר שאם זה ספק תורה זה אסור, ואם זה ספק דרבנן זה מותר. יש מה שנקרא מיעוט מצוי. למדתם את זה? עסקתם בזה קצת? כתובת? אוקיי, אז מה שנקרא מיעוט מצוי לפי דעות שונות ואחרונים זה רוב לכיוון מסוים, אבל במקרים מסוימים זה מה ההשלכות הלכתיות שאני חייב לבדוק, לפחות כך רש"י סובר שצריכים לבדוק אותו. איך שרב הסביר את הנקודה הזאת, שאמנם יש רוב אבל יש פה איזשהו ספק שמותר, מקונן בליבי איזשהו ספק ומייל אני חייב לבדוק, הרמה הזאת לכאורה יש שתי דעות, יש ריבה שמדבר קרוב לרוב, קרוב למחצה. מה זה קרוב למחצה? 40, 35, משהו כזה. ויש משנות יעקב שהוא הוכיח מהצלבה של גמר אחת ביין וזה, שזה 10%, שגם 10% חייבים לבדוק. לפי משקל שלי, או כל 100 שנה של פסיקה אנחנו מאבדים עוד 1% או 2%. עכשיו הדעות ב-2.5% שצריכים לבדוק, אבל בסדר, אז זה סתם. אוקיי, אז זה מיעוט מצוי, דבר שיש לי רוב, אבל יש פה איזשהו ספק הלכתי שמעורר ספק. יש מיעוט שאינו מצוי, שזה פחות מ-10%, שבכל התורה כולה זה מותר, וגם כן אפילו אין חובה לבדוק. כמובן, עכשיו יש רמה אפילו פחותה שמחללים עליה שבת, שזה ממש נמוך. נגיד, מישהו, לא רק היולדת נוסעת לבית חולים, ולא רק לאיזשהו בית חולים שהם היא רוצה, אלא לבית חולים שהיא רוצה. ולא רק לבית חולים שהיא רוצה, גם מישהו שצריך נוסע איתה כדי שהיא לא תיכנס לפניקה. Okay? זה לא 10%, אבל זה לא 1%, ואני לא יודע מה האחוזים, אני לא יודע מה בדיוק הסיכון כאן. Okay? לא יכול להגיד סיכון, אבל זה לא מקרב ל10%, שלא רק שהיא תגיע לבית חולים, אבל גם כמישהו שילווה איתה, מדובר באחוזים מאוד קטנים שמחללים את השבת. אז לחילול שבת באמת משתמשים ברמה מאוד מאוד נמוכה שאני מגדיר ספק. עכשיו, כשאני אומר, אז כאן השאלה, איזה רמה, כשאני מדבר על ספק סיכון, במה מדובר? כשאני אומר, אני לא צריך להסתכן מספק כדי להציל מישהו. על איזה ספק מדובר? 50% או ספק שמחללים על השבת, שזה ספק נפשות לקהל. זה נקודה לא לגמרי ברורה. בואו נראה את הרדב"ז, וזה באמת המקור שמדבר בצורה מפורשת על ספק. היו אחרונים שאולי הוציאו את זה מבין פטורה, יש לנו משהו נדרים, אבל גם שם זה לא היה ממש מפורש. גם כאן יש הצגה פרונטלית של הסיפור. שאלת ממנו, עוד איך דעתי על מה שראיתי כתוב, אם אמר השלטון לישראל, הנח לי לקצץ איבר אחד שאינך מת ממנו, או עמית ישראל חברך. אז מקרה שאני אומר אני ארוג אותך או נהרוג את השני, אז כמובן עשו לאותו אדם להרוג את השני. אבל הוא לכאורה לא צריך להתנדב. בסדר, כאן אני אומר, מה ידע מדדמך דידי סומקטפה? אבל גם כן, אני גם כן אומר, מה אחד זה דם דהו גב סומקטפה? אז אדם לא צריך להתנדב להירג כדי שחברו לא יירג. לכאורה. זה, לכאורה, זה דין של, אולי זה קרוב לרבי, לא בדיוק רבי גבל, קרוב לרבי, כי שחייך הקודמים, שאני קודם לחברי, אז אני לא צריך לתאבד כדי להציל את השני. כאן זה שאלה אחרת. מה קורה אם הוא אומר, אני אחתוך לך יד, או שאני ארוג את רובי. האם הוא חייב או לא? שאלה מאוד מעניינת. לא יודע אם זה באמת ככה, הוא מה שהוא ראית כתוב, אבל בסדר, אוקיי, לא יודע. אוקיי. ואשר יבוא נידון מקל וחומר. ומה שבת החמורה, שאין עבר אחד דוחה אותו, היא נדחית בפני פיקוח נפש. עבר אחד שנדחה בפני שבת, אין עוד דין שתידחה בפני פיקוח נפש. אז כאן הוא עושה איזשהו קל וחומר כזה, הוא יוצא מתוך ההנחה שהם לא מחללים שבת על עבר. זה פחות או יותר עמדת של רוב הראשונים. יש איזשהו שח שמעלה את זה בספק, והבנתי שרב חיים שמח על השח במקרים מסוימים, שבאמת על סכנת עבר מחללים שבת. אבל רב חיים מניח שלא מחללים שבת על סכנת עבר, אז הוא עושה את זה מדרג כזה. מה יותר חשוב, שבת או עבר? אז שבת יותר חשוב. מה יותר חשוב, שבת או סיכון, סכנת נפשות? סכנת נפשות. אז סכנת נפשות זה יותר גבוה משבת. שבת יותר שבת מועדפת על סכנת עבר. אז גם אני צריך אז גם כן אני צריך לוותר על עבר אחד כדי להציל את השני. זה הקו החומש שלו. תשובה, זו מידת חסידות. זה מאוד יפה, זה מידת חסידות לעשות את זה. אבל לדין יש תשובה, לקו החומר הזה אפשר להשיב עליה. מה לסכנת עבר? זה שבת שכן אונס דתי משמיה. סכנת עבר מדובר בשבת, אדם שיש לו איזשהו דלקת או פגיעה בעבר והוא צריך ללכת לרופא. וזה אונס משמיים. לפי כך אין סכנת עבר דוחה שבת. אבל שיביא הוא האונס עליו מדי חברו לא שמעת. כאן הוא אומר, זה בערך שונה, סכנת עבר מתוך המציאות עצמה זה משמיה, וכאן זה כפוי מבחוץ. אוקיי. אחר כך הוא אומר טענה אחרת, וצו דמה על ידי חתיכת עבר אף על פי שאין הנשמה תלויה בו, שמם יצא ממנו דם הרבה וימות. אז כאן גם כן חיתוך עבר, לא יודע אם זה תנאים סניטריים, אבל הכירו, מישהו נחתך עבר. זה הדבר היחיד שהיו יודעים לעשות, לעצור דימום. אז חתכו את העבר וחתכו, וידעו. גם כן אותם אנשים היו מתקשים לרכוש ביטוח חיים. אוקיי? אז גם כן יש איזושהי סכנה גדולה. ומה אחד זה? דדם חברו סומק צפה, דדם אדם דידי סומק צפה. ואני ראיתי אחד שמת על ידי שסרטו את האזנו. היה משריטות דקות, להוציא מהם דם. ויצא כל כך עד שמת. וראין לך אדם באדם עבר קל כגאוזן, וכל שכם הם יחתכו אותו. אז כאן אני אומר, פעם היה מישהו ש... נחתך האוזן ולא הצליחו לעצור את הדם ובסוף הוא מת. אוקיי, זה שני דברים כאן. לכאורה יש פה הרחבה של הסיכון. אז כאן הוא אומר משהו אחר. כאן הוא אומר, עזוב את העבר. נכון, אתה צודק. מבחינת העבר שלי להציל את השני, אני חייב לוותר על העבר. אבל יש כאן סיכון. בחיתוך הזה זה לא בלי סיכון. האמת היא שכאן יש שני חלקים. בחיתוך עבר עצמו אני ממש מבין שיש באמת סיכון. אני יודע, אם הייתם שואלים אותי הייתי אומר שזה מיעוט מצוי שימות. מיעוט או מיעוט מצוי? אני הייתי זורק 15%, לא יודע, כל אחד יכול לשפוט. זה סיכון ממשי. מה קורה לגבי שריטת אוזן? השריטת אוזן שלו זה גם כן היה נעשה אחת? או לא, זה רק דוגמה שאתה רואה שיש כאן סיכון. מה היה קורה אם היה מציע לו לשרוט את אוזנו? הם גם במקרה כזה על רדווז היה מתיע להשאיר לשני למות או לא? אני נוטה לחשוב שלא, אבל קשה לדעת מהרדווז. אבל יש פה איזשהו סיכון מסוים שקיים, והסיכון הזה מתיע לתלם. זה דבר אחד. דרך אגב, יש מקום להדגיש שכאן אומר שזו מידת חסידות, שבכל מקרה זה מידת חסידות לעשות את זה. אוקיי, אז מה יש לנו ברדווז? ברדווז יש דבר אחד שעונס שנגרע משמיים מחייב אמות מידה אחרות מעונס שכפוי על ידי אנס. לא כל כך ברור למה, זה מעניין. שנית, יש סכנה מסוימת של עיבוד דם בחיתוך היד. יש דבר מאוד מעניין בסוף הרדווז שהוא אומר, זה לירי כזה, זה שירה, הוא באמת אומר בפאתוס גדולה שבפסקים שלנו צריך להתאים לדרכי דרכי נועם, וצריכים להגיע לפסיקה המיושבת עם דעת הביאות. אמירה מאוד מאוד מעניינת. והוא חושב שהפסיקה הזאת מתואמת, והשלילת הפסיקה שמסירת נפש זה היה מנוגד לערכי התורה הרחבים, חייבים לפסול לפי דרכי דרכי נועם. זה דבר מעניין שהוא מוסיף בסוף, שכל דבר שמנוגד לטבע האנושי הפשוט צריכים לפסול אותו. נקודה מאוד מעניינת. אז המסקנה היא שבעצם של הסוגיה של הגמרא כאן, של התשובה כאן, שאין חיוב אבל יש מידת חסידות. יש תשובה אחרת בהמשך התשובה. הוא אומר שבאמת לסכן את עצמו לטובת השני זה באמת חסיד שוטה, ואז יש כנראה שתי רמות שונות של סיכון. סיכון אחד שזה סיכון קטן ומזערי, שבו אני אומר שזה הותר אבל מידת חסידות, ודבר שסיכון יותר סיכון יותר גדול, שכאן אני אומר שהוא חסיד שוטה ובאמת אסור לו להסתכל. אז ברדווז יש שתי רמות, רמה של סיכון קטן שאני פטור אבל זה מידת חסידות, וסיכון יותר גדול שאני אומר בו סליחה פעם הבאה אני אביא את הרדווז השני, וסיכון אחר יותר גדול שאני אומר שזה חסיד שוטה. כן,
גם
ברדווז
זה מקשר סכנת נפשות ודאית לשני,
כאן יש לנו סמה, הגאות מימוניות לא נמצא בדפוסים שלנו, זה דפוס אחר שזה קיים. ורד מימוניות כתבו די בירושלמי, זה לא כל כך ברור איפה, כנראה זה סוגה בירושלמי בסוף פרק ח', זה לא ממש מפורש שם, וכך הוא הבין את זה. מעסיק זה צריך אפילו להכניס עצמו בספק סכנה עבור זה. ונראה שאתה מפני שעליו ודאי והוא ספק, עד כאן לשונו. גם זה איש מיתו מחבר ומורם, ובזה יש שם מכיוון שפוסקים הריף הרמב"ם והראש והטור לא הביאו בפסקיהם, ושם הכי איש מיתו גם גם כן. דרך אגב, יש להעיר כאן שהם כאילו העלו את זה כספק, והוא לא ראה גמרא של מה שאורי הציע, הוכחה שלא צריכים להוציא כסף להצליח. זה לא אומר, הוא אומר שדבר שהוא מסוכן זה שנוי במחלוקת, בספק סכנה. אז כאן אני אומר שזה מחלוקת בין הירושלמי, וכאן הוא מבין, וככה רוב האחרונים מבינים, שם זה הושמט שלא חייבים. כאילו גם ההפך לא הוזכר, למה זה הוכחה לצד אחד? כנראה הם חשבו שאם זה היה מחויב היו צריכים להזכיר את זה. מזה שזה הושמט כנראה שאין חיוב. אז כאן יש לנו איגרות של מעניין על הנושא. ואף שכתבתי דאף שאין האדם חייב להכניס עצמו לספק סכנה בשביל הצלת נפשו נפש חברו מכל מקום רשאי, אז כאן הוא אומר שזה גם בספק, כאן משתמש באיזה ספק מדובר, אפילו בספק השקול, בספק הזה שזה פטור אבל מותר לו מאחר שאפשר שיוצלו שניהם. כאן יש, אז זה באמת גדר מאוד מאוד רחב. הוא לא אומר שצריכים, מה קורה אם יש, אני יודע, 90% שאני אמור. וכאן החמה היא מאוד מאוד נמוכה. הוא אומר, בגלל שאפשר, אם יש אפשרות מסוימת, אולי, בוא נגיד אפשרות סבירה שיוצלו שניהם, האגרד משה חושב שזה מותר. משתמש אפילו אם יש ספק של 50%. אז מה השיטות השונות? אז בספק השקול יש לנו דעות שונות. הגוד מהימניות זה מחלוקת בין הגוד מהימניות וישרמי שחייב. הרדב"ז חושב שזה חסיד שוטה, והגוד משה מתיר. בספק קטן, אז רדב"ז פטור במידת חסידות, וגם בעיבוד עבר, אמנם יש עוד שתי דעות שם, אבל גם כן משתמש מרדב"ז שפטור. מה קורה לגבי עיבוד ממון? זו השאלה שהשיעור העלה לפני. אוקיי, אז בסנהדרין יש הווה מינו ללמוד מהשבת ממונו. אז כיוון שהשבת ממונו אין חובה להוציא ממון, אולי אותי נוהג בהשבת גופו. זה גם כטענה של רבי יושב העלה את זה. אני לא חושב שזה בכתובים, כמעט יש לנו מעט מאוד, אבל זה מסתובב סביב כאן מתלמידיו בכתובים. אוקיי. אני חושב שזה מאוד מאוד קשה מכמה סיבות. דבר אחד, למה בהשבת ממון לא חייבים להחזיר? למה אני לא צריך להוציא ממון כדי להחזיר לך עבודה? פשוט, מה, אני צריך שאתה איבדת את הפלאפון, אז אני צריך לאבד את הפלאפון כדי להחזיר לך את הפלאפון? מה ההיגיון? ובואו נמציא מקרה אחר. אני הולך ברחוב, הבית של השכן שלי עולה באש. ויש לי פלאפון בכיס, אבל נגמר דקות החינם, ולא קניתי את המסלול הזה. ועכשיו זה יעלה לי 50 אגורות לעשות פלאפון. אז מה פתאום? זה ממון מול ממון, נכון? זה סביר. כלומר, מי אמר, יש איזשהו פטור, אני לא צריך להוציא גרוש על השבת אבידה, מי אמר? נכון, כשיש דברים באיזון, אז אני לא חייב, מערכה זה דמים שלי, זה סומק תפק. אז בסדר, אבל אם יש פה איזשהו אי-איזון, אז זהו, אני לא צריך להוציא 50 אגורות כדי הבית של חבר שלי לא יעלה באש? זה הגיוני? אז כאן גם, לא חושב שזה פטור, זה משקל. אז כאן אני אומר, אם היה דבר כזה של הצלת הנפש מול ממון, אני חושב שזה בוודאי כך. כלומר, אין כאן איזשהו לימוד של פטור. אז הייתי יכול ללמוד העיקרון מהשבת הפרידה, אבל אין פה הפקעה שאני לא צריך לה... אין פה פטור, זה פטור מעשי שלא צריך להוציא ממון, לחסוך ממון לשני. אז ברגע שאני יש לי את עיקרון הזה בשביל השבת הוודא, יש לי עיקרון שם גם כן. אם תסתכלו על הגמרא, יש שם מקום שונים בנידה, מה זה גורי הגורי? אולי זה הדין, אולי זה תשיבת הגמרא. מי אמר שההזכרה מדובר במקרה שאני יודע שטובע יש לו כסף? מה, בדקתי את החשבון בנק שלו לפני שהוא התחיל לתבוע? מעיניים לי שיש לו כסף, אולי הוא לא יחזיר לי. מי אמר שהגורי הגורי מדובר בהלוואה רק בטרחה ולא הוצאה ממונית? מה, אני לא נרתב כשאני קופץ, יקרא לי את הבגד? אז גם הגמרא שם, אני חושב שזה ממש לא, מי אמר שלא מדובר על הוצאת ממון? וזה גם כן הפסיקה גם במפורש מרמה, וגם כן הוזכר בשולחן ערוך שצריכים להוציא ממון. זה שם של הסימן שצריכים להוציא ממון להציל את חברו. אז זה, המסקנה של הסוגיה לכאורה סותרת את זה. שנית, אני לא חושב שזה פשוט לגבי עבידת ממון. הרבה שווי שיש לו חשבונות, רק שמעתי את זה, הוא אומר יש המון מקרים שיש איזשהו הווה מיניה שחוזרים בו למסקנה. שלא ניתן לדייק כל פעם מהווה מיניה שהדין הוא ממש מצומצם, הוא אומר שהוא מה שיש הרבה מקרים אחרים בשם. אז אני חושב שהטענה הזאת מאוד מאוד דחוקה, וניתן לדחות בפשטות את הסוגיה שם. אוקיי? מה קורה בממון ניכר? זו שאלה מאוד מעניינת. אדם בא והיל שלו צריך ניתוח, והניתוח עולה 2 מיליון שקל. האם אני חייב למכור את הבית כדי לתת לו את 2 מיליון שקל? אז מה קורה בממון ניכר? אז כאן האגרות משה באמת מדבר בצורה מפורשת אפילו כל ממונה עולה. כאן לא יודע מה קורה במקרה הפוך. האם אני יכול להגיד, יש לך דירה, למה אתה לא מכרת? או אנשים שאוספים כסף, האם אני יכול לטעון לפטור בגלל שהם יכולים להשתבז למכור את הדירה שלהם? אז מי אמר שכל זה לא פיקוח נפש, בגלל שהם ימכרו את הדירה? כלומר, נכון, זה שמישהו יוציא את הממון, אבל למה אני? Okay. אז אני לא יודע. כאן מה שמאוד מעניין, הסוגיה מדברת על חומש, שאני רק מבזבז על יבזבז יותר מחומש. גם כן מדבר על פדיון שבויים. הפשטות שבכל מקרה של פדיון שבויים יש סכנת נפשות. וגם כן, רק שתבין, אכלת רעבים בזמן הגמרא היו אנשים רעבים, וזה באמת הדין, לא בודקים בשביל אוכל בגלל שימותו. המצב כזה לא במקרה רגיל לא קיים בארץ ולא במדינה מערבית, אבל שם גם כן יש פה איזושהי מגבלה של חומש. יש אופציה שכמה מהאחרונים אני לא זוכר שמדברים על איזשהו זריק, בעצם זריקת אחריות על אחרים, שאני אומר אם זה היה ממש כך אני הייתי האדם האחרון, אז זה נכי נעמי. כאן אני אומר לך תאסוף, תתאמץ, תאסוף עוד כסף תיסע לכאן, תיסע לשם, תאסוף את הכסף אם חשוב לך, תאסוף את הכסף. זה איזשהו פטור צדדי. וזה מה שרוצה קודם, שרבי יושב טען שאני חושב שזה מופרך שלא צריכים להוציא שום ממון. כמובן הוא מסייג את זה קצת, כמובן בוודאי שיש חובת צדקה להוציא ממון. אז עד חומש צריכים להוציא, אז מחייבי צדקה צריכים להוציא, אבל אם כבר הוצאתי את הקצבה על ישיבות ועל דברים כאלו, אז אינו חינם אני פטור. כלומר, המגבלה היא מאוד 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 מצמצמת. אוקיי, זה באמת הכותרת של השולחן ארוך. אני מתקשר להבין איך אפשר לקבל עמדה כזאת. חייב אדם לצל את חבר, או בין בגופו או בין בממון רב. זה נותן איזשהו פתח למדע כזאת? אני לא יודע, בסדר, אני לא יודע. כן, בין בגוי, זה גם ממונו, אבל שאני ידאוג לה שמישהו יחזיר לי, זה הכוונה? ממש לא חושב כך. אוקיי, זה מה שאני אומר. נקודה אחת, הפטור של הוצאת ממון נובע ממך הזה, וכאן אני בעבודת תקופה, זה לא איזשהו פטור, ועבודת תקופה תמיד יהיה יותר. אז הטענה השנייה שאני מעלה, גם בממון, אם יש פער גדול, אותו מקרה קיצוני שציינתי, האם אני חייב להתקשר למכבי אש ולהוציא כסף וזה יעלה את החשבון טלפון שלי, האם זה מחויב או לא משום עבודת ממון? אני חושב פשוט שכן. כשיש פער גדול, אז כאן אני אומר, לא, זה נכי נמי, יש כאן פער שאני מחויב להוציא. כאן מה שציינת משם רבה של וייס, זה לא המקום היחיד שתירוץ לא בדיוק שההבים לא ממש מוגבל, וגם כן יכול להיות שההשכרה של אנשים זה גם כן הוצאת ממון, ולא מדובר שאני גם במקרה שאני לא אקבל להחזר על זה. אוקיי, בואו, יש גם כן השאלות האחרות בהגדרת הספר. וכאן יש אולי שיטות שונות להגדיר מה זה ספק נפשות. ובאמת, בהרבה מקרים שאנחנו פוגשים בחיים, אנחנו, הרבה אנשים מדברים במספרים. היה ויכוח. הוא אומר, באמת, משנות יעקב, דיברתי על מישהו, שהוא אומר, 10% זה אמירה סטטיסטית. אומרת, זה לא בדיוק אמירה סטטיסטית, לא היה לו סטטיסטיקה. הוא משער, הוא מנחש, הוא לפני הניסיון. זה לא בדיוק סטטיסטיקה. האמת היא שזה, יש מחלוקת האחרונים, במה שנקרא בייזין סטטיסטיקה. זה לא בדיוק, זה איזשהו הרגשת הלב. מי ינצח המשחק של מכבי? אז בסדר, יש אנשים מאמרים, יש פה איזה לא סטטיסטיקה, זה ניחוש. אנחנו מתרגמים את זה למספר. מה זה בדיוק אומר, זה לא כל כך ברור. אבל זה באמת, אבל במקרה של כליות, באמת יש לנו סטטיסטיקה. אולי יש לנו מקרה, משהו ביניים, שאין סטטיסטיקה מוכחת, אבל יש איזשהו רופא מומחה שראה הרבה מקרים, והוא ככה מהניסיון שלו, כך הוא מעריך על העתיד. שזה משהו ביניים כזה. יש איזשהו טענות מסברה, אני אגיד ברדבז. מה הסיכון באדם שיחתכו לו עבר? עכשיו אין לו 80,000 אנשים שחתכו לו עבר, ואין לו 80,000 באותו רמת בריאות של זה. נכון. זה תלוי, בין 80 שחותכים לו עבר, וזה בין 20 שעכשיו גמר 100 קילומטר בצנחנים. במה מדובר? אין לו 80,000 באותו קבוצת סיכון. אז יש פה איזושהי טענות מסברה, כמובן זה השערות יותר ספקולטיביות. וכאן צריכים לנסות איך ויש אפילו האחרונים שדברים על הוכחה על מה מחללים שבת, שזה לכאורה רמה מאוד מאוד נמוכה של סיכון. כלומר, כשאני אומר שבספק נפשות זה פתור, לא אמרתי הרבה, כאילו נתתי איזושהי יריית פתיחה שספק פתור ומידת חסידות, וראינו הדעות שונות באחרונים, לדבר יש רמה שזה חסיד שוטה ורמה אחת שמידת חסידות, ומשה אמר שבכל מקרה יש מידת חסידות. אבל מה זה בדיוק אומר ספק? מה נכנס, איזה רמת סיכון אני מכניס לקטגוריות האלו, לחסיד שוטה, לרדבז ולגיד משה, ודבר אולי שפחות מזה שזה הפטור, וזה בנדן השלימה השבוע הבא.